אנחנו מתחילים מוו עמוד ב' בערך 15 שורה מלמטה. בתחילת השורה כתוב קודשי, אוקיי, או בלי מם. רבי יוחנן אמר, על דע עליל רבי חנינה, דעינון אמרין, אוקיי, מה זה אומר? שעל זה הקשה רבי חנינה, על חכמים. דעינון זה הם. הם אומרים, אין הפסח משתנה משם שלמים, אלא כן שחתו לשם שלמים. עכשיו, למדנו כבר שאם שוחטים פסח שלא בזמנו, לשמה, לשם פסח, זה פסול. אבל אם שוחטים את זה שלא לשמה, או בעצם שוחטים את זה לשם שלמים, אז זה הופך להיות שלמים. עכשיו, מה אם הוא שוחט את זה לשם עולה? אוקיי? אז לפי זה, רבי חנינא בא ומקשה על חכמים. חכמים אומרים, אין הפסח משנה לשם שלמים, אלא אם כן שחטו לשם שלמים, ספציפית. משהו אחר, לא. ואני אומר, כך אומר רבי חנינא, אפילו שחטו לשם עולה. אוקיי? אפילו אם זה נשחט לשם עולה, אפשר להקריב את זה כשלמים. שוב, זה פסח שלא בזמנה. אמר רבי אילא, תמה דרבי יוחנן, אם מן הצאן קורבנו לזבח שלמים, כלשהו זבח בשלמים. אם אתם זוכרות, למדנו מן הפסוק, אם מן הצאן קורבנו, זבח שלמים. מה למדנו? מן הצאן, נכון שההה בצאן בא להרבות, בא להגיד לנו שזה ספציפית מה שבא מן הצאן ומכל מיני סוגי צאן, ויוצא מזה שבמה מדובר, קורבן פסח שנקרב שלא לשם, כאילו לא בזמנו לשם שלמים, כאילו, אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל שלא לשם פסח, קרב שלמים, נכון? שלוקחים את הקורבן ומקריבים את השלמים. או גם מוצר פסח, נקרב שלמים.
אם הוא אומר שהוא שוחט את זה לשם עולה, אז הוא לא אמר כלום.
בדיוק. אבל בא רבי חנינא ואומר, לא, כתוב בפסוק שמשם למדנו, לזבח שלמים. לזבח שלמים זאת אומרת, כל מה שאפשר להקריב כזבח, יחשב שלמים. אז אם ככה, יוצא שקורבן הפסח ששחטו לשם עולה, או לשם חטאת, או לשם אשם, גם קרב שלמים, לפי שיטת רבי חנינא, הוא חולק על חכמים. אוקיי? הוא משתנה למחשבת פסול. עכשיו הגמרא שואלת, okay, כאן יש שאלה מעניינת. יש לנו מושג של פיגול. מה זה פיגול? פיגול זה שאני מקריבה קורבן, ובעצם מה אני עושה? אני באיזשהו, בתוך השחיטה בוא נגיד, אני חושבת שאני אזרוק את הדם שלא בזמן הנכון. אוקיי? Okay? אני למדנו בקורבנות כבר שהמחשבה מאוד חשוב. אז אם אני, יש לי מחשבה לא נכונה, לא אני חושבת באחד מהעבודות, כן, יש את העבודות העיקריות בקורבן, אני חושבת בתוך עבודה אחת, שאחד מהעבודות אני אעשה שלא בזמן. זה נקרא פיגול. אבל יש דין שפיגול רק חל אם הקורבן הוא קורבן כשר. אבל אם הקורבן הוא קורבן פסול, אז פיגול לא תקף. אז מה המקרה שלנו כאן? מישהו מביא פסח שלא בזמנה, נכון? פסח שלא בזמנה, למדנו שזה הופך להיות שלמי, אוקיי? אז עכשיו הם רוצים לדעת מה אם הוא, האם משתנה למחשבת פסול? האם הפסח שלא בזמנה נחשב קורבן פסול בכך שאם אני מפגלת את אותו קורבן, אז זה לא, הפיגול לא תקף, או נגיד לא. הפסח הזה נהפך לשלמים, ועכשיו זה קורבן כשר לגמרי. ואם כן, זה קורבן שלמים כשר. אם אני מפגלת, אז זה פסול. אוקיי, אנחנו בעצם 12 שורה מלמטה בדף ו' עמוד ב'. אוקיי? אם את רוצה בכריכה, בזה יש את ה... יש אחר כך, כאילו, בסוף ה... ההוצאה, יש עברית למטה, זה יותר קל לעקוב. אוקיי. השואלים, איך אבידה? איזה מקרה מדובר? אוקיי, כאן זה שאלה. שחטה לשם עונה, עולה, על מנת לזרוק דמה למחר, כי זריקת אדם חייב לעשות באותו היום. אז אם הוא שוחט לשם עולה, את הקורבן פסח שלו, על מנת לזרוק את אדם למחר, מכל מקום פסול הוא. כאילו זה קורבן פסול, כי הוא שחט את זה לשם עולה. אז הם שואלים, הם מסבירים ככה. אומרים, אם תאמר משתנה למחשבת פסול, פיגול. אם תאמר אין משתנה למחשבת פסול, פסול. אוקיי, כאן צריך לשנות את הנוסח. יש בעיה בנוסח גם, ראיתי פירושים שונים לזה, אבל אני פרש כפי כיוון מחשבה אחת. אם נגיד, שאם אני משתנה למחשבת פסול, מה זה אומר? שבעצם, אם כשאני, רק שנייה, משתנה, כן, אם נגיד שמשתנה למחשבת פסול, מה זה אומר? שבעצם, פסח שלא בזמנה הופך להיות שלמים ונחשב שלמים ככל עניין, ולא נחשבת פסול, אז אם הוא מפגל באותו קורבן, אז זה יהיה פיגול. אבל אם נגיד שאין משתנה למחשבת פסול, אז אם נגיד שזה לא משתנה ולא נחשב שזה משתנה וזה הופך להיות שלמי, כן, מדובר גם בפסח של המזמנה של שחת העולה. אם זה לא הופך להיות העולה, זה לא הופך להיות שלמים, אז הקורבן פסול. כי בעצם, כן, אז זה לא נחשב שלמים, ואז הקורבן נחשב קורבן פסול, ואם הקורבן נחשב קורבן פסול, אז אין פיגול. זה פסול ולא פיגול. עכשיו, מה משנה לי אם זה פסול או פיגול? בעצם, כאילו, מה ההבדל? בכל אופן, זה קורבן פסול. אז מה אנחנו אומרים? שקורבן פסול, אין איסור אכילה, אוקיי? או שיש איסור אכילה, אבל אין חיוב כרת. אבל במי שאוכל פיגול, הוא מקבל עונש כרת. אז זה המשמעות, האם זה פסול או האם זה פיגול. זה המשמעות כאן. אוקיי? אני רק רוצה לבדוק. Okay, כל השאלה זה האם בעצם כשאני, רק שנייה, כן, כל השאלה זה האם מחשבת יותר משם פסח, כן, אם עשיתי, אוקיי, רק שנייה, אם שחושב לשם קרבן אחר, כן, כאילו כל השאלה כאן, בדרך כלל אנחנו אומרים שאם אני שוחטת משהו, אני רוצה להסביר קצת יותר טוב. אם אני שוחטת קורבן לשם קורבן לא נכון, אוקיי? אז עכשיו, עד עכשיו אמרנו שבעצם הקורבן הזה הופך להיות שלמי. השאלה כאן הוא, כשאני עושה שני דברים בבת אחד, אני גם חושבת על זה כשלמים או כעולה או כמה שיהיה, וגם כאילו עושה את זה לא בזמנה, ושוחט לשם שלמים או לשם קורבן אחר. ובנוסף על כך, אני גם עשיתי פיגול. אז אם נגיד שבמקרה כזה שיש מחשבת פיגול, אז אולי נגיד שבעצם זה לא הופך להיות שלמים. בדרך כלל פסח שלא בזמנה הופך להיות שלמים. אבל אם גם פיגלתי, האם זה גם נחשב? האם זה עושה את הסוויץ' גם לחשב שלמים? אז אם נגיד שזה עושה את הסוויץ' להיות שלמים, אז הפיגול תקף וזה ממש פסול מדאורייתא. אולי תזיזי. אז אומרים כך, אז אם בעצם נגיד שהפסח שלו בזמנה הופך להיות שלמים, אז בעצם אם נגיד שבו בזמן שעשיתי גם קרבתי את זה שלא בזמנה וגם ולשם קורבן אחר וגם פיגלתי, אז אם נגיד שבכל אופן זה הופך להיות שלמים, אם זה בכל אופן הופך להיות שלמים, מה אנחנו אומרים? אז הפיגול תקף כי זה קורבן כשר. אבל אם נגיד כל הפסולים ביחד, פשוט אי אפשר להגיד שהמקרה הזה זה הופך להיות שלמים. אז אם ככה, מה נגיד? זה לא נהיה שלמים, ואם זה לא נהיה שלמים, זה דווקא עוזר לנו. כי בסופו של דבר, הקורבן רק יהיה פסול, ולא יהיה פיגול. ולא חייבים, אין איסור כרת על אכילתו.
לוגית, זה לא יכול להיות שאם זה נעשה ביחד, את מפעילה אותו את הפיגול. מה את אומרת? אם גם נעשה פיגול ולא בזמנה,
כן.
אז שלמים או לא שלמים, ואז אני שואלת אותו את השאלה על הפיגול. אבל הפיגול כבר נעשה בשאלה אם זה שלמים או לא. זאת אומרת, מה שאת מנסה לטעון, את מפעילה פעמיים את הפיגול.
מה זה אומר? לא הבנתי.
מה את שאלת עכשיו? את שאלת אם זה גם נעשה שלמים, אם נעשה שלא בזמנה, ופיגול באותו הרגע, האם זה שלמים? מה התשובה?
אז זה השאלה. יש שאלה. האם בכל אופן אנחנו הופכים את זה לשלמים ברגע ש...
בסדר, אז נניח שאנחנו הופכים את זה לשלמים, את לא יכולה עוד פעם לשאול את השאלה על הפיגול, כי הפיגול היה כבר לפני זה.
כן, אבל זה מה שאומרים. שבכל אופן המחשבת... המחשבת... מה... משתנה למחשבת פסול. השינוי מחשבה, כן? זה גורם לכך, הבעיה במחשב... בגלל שיש... בגלל שיש מחשבת פסול, אז זה גם הבעיה, מה בזה בדיוק משנה למחשבת פסול, ולכן יש חילוקי דעות מה בדיוק אומרים. אבל העיקר כאן שאם נגיד שבכל אופן זה הופך להיות שלמים, אז יש מקום לפיגול לחול, אפילו אם זה קרה בו זמנית. לא משנה, זה גם הופך להיות שלמים, ואז גם זה יהיה פיגול. לפי הכיוון השני, לא, ברגע שיש פסול מחשבה, וגם כאילו זה הופך שהקורבן יהיה פסול, אבל, רק שנייה, אבל אם ככה, אז למה זה לא פיגול? שם הקורבן פסול אינה מועלת לעקור ממנו שם פסח. נכון? אז אם ככה, זה פסח שנשחט שלא בזמנו, שהוא קורבן פסול מצד עצמו. אז בגלל שזה פסול מצד עצמו, אז אין מקום לפיגול לחול. זה הוויכוח. מה שמעניין כאן, וזה שוב, אופייני לה, אני אגיד שזה אופייני לירושלמי, שאין תשובה, כאילו. מעלים כזה עניין, אבל לא מסיימים כל כך את הסוגיה. אוקיי. לשמו ושלא לשמו, בשאר ימות שנה. אוקיי? מה אם מקריב קורבן פסח, מתחיל להקריב את זה לשם פסח. עכשיו למענו. פסח בשאר ימות שנה, אני זוכר לכם מפסחים, זה פסול. אם עושים את זה, פסח שלא, סליחה, פסח חוץ לזמנו, אם עושים את זה לשם פסח, זה פסול. אם עושים את זה שלא לשמו, אז זה נחשב שלמי. אז עכשיו, מה אם הוא התחיל לשמו והמשיך שלא לשמו? כאילו בסוף העבודה הוא כבר חשב שלא לשמו. אז מה אומרים? רבי בום בר חייא בשם שמואל בר אבא, מכיוון שאין לו שם, נעשו כשוחתו לשמו ושלא לשמו, בשתיקה, והוא כשר. אז מה אומרים? בעצם, אם בגלל שהוא הסתיים שלא לשמו, אז זה כמו מקרה שהוא עשה את זה בשתיקה בעצם. מי שמתחיל בשתיקה, ואז כאילו הוא לא אומר משהו ספציפי, ואז הוא ממשיך ואומר אני עושה את זה שלא לשמוע. אז הסתם זה שבעצם שזה הופך להיות שלמים, וזה עובד ככה. אמר לה, אם כן הוא אפילו שחתו לשמוע, מנת לזרוק דמו שלא לשמוע, יעשה משעה ראשונה כשחתו לשמוע, ושלא לשמוע בשתיקה ויהיה קשר. אם ככה, אז הוא אומר, אז מה אם הוא עשה שחיטה לשמוע? לשם פסח. ואז הוא עושה את הזריקה שלא לשמה. אז אולי גם זה, נגיד שזה הסתיים שלא לשמה, וזה בסדר. אבל אז אומרים לא, לא, לא. אמר רבי אבא, מרי, מה נאמר בשתיקה כאשר? דילמה בשתיקה פסול. במקרה הזה שהוא עשה עבודה שלמה, אחת מהעבודות באופן שלם לשם פסח, אז כבר זה פסול. כאילו, בעבודה אחת, אם הוא מתחיל ומסיים, כאילו, והופך את זה באמצע, זה בסדר. אבל כשמדובר בעבודה שלמה, אפילו אם הוא עשה אחת מהעבודות האחרות שלו לשמה, זה עדיין בעיה. אוקיי. והם עושים את ההשוואה, דרך אגב, מישהו שמתחיל בשתיקה, למה זה כאילו מישהו התחיל לשמה? מאוד הגיוני. כי בעצם, מישהו שמקריב קורבן פסח מן הסתם, אפילו אם הוא לא אמר שום דבר, הסתם זה שהוא עושה את זה לשם פסח. אז בעצם הם טוענים שזה אותו מקרה. Okay. מותר נזיר לנדבה. Okay, דיברנו על כך שאם הנזיר מביא קורבן, והוא שם כסף בצד, ועם הכסף הזה הוא קונה את הקורבנות של נזיר, אז מה קורה? אם יש תוספת כסף שהוא כבר הוציא את כל ההוצאות על הבהמות ונשאר קצת כסף, מה עושים לפסח הזה? זה הופך להיות נדבה. זה הולך לבית המקדש לנדבה, קופת נדבה. עכשיו צריכים לדעת קצת מה הנזיר צריך להביא. נזיר צריך להביא חטאת, עולה ושלמים. אוקיי? כדאי לחזור למשנה לדקה. אוקיי? אם קורבן הנזיר הוא מחולק לחטאת, שלמים ואשם. עכשיו, מה אומרת הרב משנה לגבי מותר חטאת, מותר שלמים ומותר אשם? אוקיי? אז, מותר חטאת ואשם, מותרם נדבה. אוקיי? חטאת ואשם נדבה. סליחה, אני טעיתי. זה לא אשם, סליחה. זה חטאת שלמים ועולה. אני מבלבלתי. אוקיי? אז החצץ זה נדבה, השלמים זה שלמים, כן? והעולה זה עולה. נכון? כן, זה מה ש... כן. אוקיי. עכשיו, אז מה הבעיה? הנזיר שם כסף הצד לכל הדברים האלה, אבל רק החטאת הולך לנדבה, כן? אבל כתוב במשנה, מותר נזיר, נדבה. אז איך אנחנו מסתדרים בין כל הדברים האלה? כאילו, הרי במותר נזיר יש גם שלמים, יש גם עולה, ואומרים שמותר שלמים, שלמים, מותר עולה, עולה. אז מה אומרים כאן? רב חיסטה אומר, והוא שקרבה חטאתו בסוף. מה הוא אומר? זה תלוי איזה סדר הוא עשה את זה. אם הוא קנה קודם עולה, אז קנה שלמים ואז קנה חטאת, אז מותר נזיר לנדבה. כי מה נשאר לו בסוף? כשהוא הוציא את הכספים האחרונים, זה בעצם נשאר מהמקח האחרון, והמקח האחרון היה חטאת. אבל אי קרבו שלמים בסוף, מותרן שלמים. אוקיי? אז הוא טוען שצריך לראות את הנזיר כמכלול של כל הדברים האלו, ולכן זה תלוי ממש בסדר שהוא מחר. אמר רבי זרע, אפילו קרבו שלמים לבסוף. הלכה אחת היא בנזיר, שתהיה מותרה נדבה. מה אומרים כאן? אפילו קרב שלמים לבסוף, לא משנה למה, הוא טוען, הלכה למשה מסיני, שלנזיר יש הלכה מיוחדת, למרות שזה מכלול של כל שלושת דברים אלו, יש לנו מסורת, שבעצם לא משנה, אנחנו רואים את זה כמכלול אחד, ואם כן, הייתה מסורת שמותר נדבה, ולא משנה הסדר, לא משנה שזה מורכב משלושת דברים אלו. מתנית מסייע לדון, ומתנית מסייע לדין, לדין, ומתנית מסייע לדין. יש ברייתא שתומכת בו, ויש ברייתא שתומכת בו. מתנית מסייע לרבי זרע. אלו הן מעות סתומים. כל שדמי חטאת מורבות בהן, ואפילו הפריש דמי חטאת מתוכה מעות סתומים הן. אוקיי, מה זה אומר כאן? מעות סתומים, מדובר כאן, במי ש... אוקיי, עד עכשיו דיברנו על נזיר שהוא בעצם קנה, כן, הוא שם כסף בצד ונשאר כסף, נכון? כאן, אני חושבת שזה אפילו משנה, אני כבר לא זוכרת, אבל נראה לי שזה משנה, כתוב, מעות סתומים זה מעות שהוא לא הגיד ספציפי, המעות האלה הם לחטאת, המעות האלה הם לעולה שלי או לשלמים שלי. פשוט היה כסף שהיה בצד בשביל כל הקורבנות שלו. עכשיו, מה קרה? הוא מת לפני שהוא קנה את כל הקורבנות האלה. אוקיי? אז כל שדמי חטאת מעורבות בהן, אם הוא עדיין לא קנה את קורבן החטאת שלו, אז מה אנחנו אומרים? אפילו הפריש דמי חטאת מתוכה, אפילו הוא הפריש כמה כסף בצד מתוך המעות האלו לחטאת, לא משנה, מעות סתומים הן. אוקיי? ואם כן, מה אנחנו אומרים? שמעות הן סתם והמותר יהיה לנדבה. אז מה רואים מכאן? שבעצם זה רק שבעצם רואים מכאן שלפי זה, רק שנייה, שזה... שבעצם רואים, אפילו הוא הפריש את דמי החטאת בצד, אז עדיין הם מאוד סתומים, שבעצם אנחנו רואים את הכל כמכלול אחד. אוקיי? אבל יש מתנית המסייע לרב חיסדא. אלו לחטאתי, והשאר לשאר נזירותי ומת, אוקיי? מה הוא אמר? כסף הזה לחטא, השאר לשאר לעולה ולשלמים, ואז הוא מת. אוקיי, עכשיו לפי קורבן העדה ולפי הגרא, יש להוסיף כמה מילים כאן. דמי חטאת יחול לים המלח, ולא מועלים. אוקיי, אין חיוב מעילה אם משתמשים בזה, אוקיי? למה אין? אוקיי, הדמי חטאת, משהו הפריש לחטאת, אי אפשר ללכת לשום מקום אחר, כאילו אי אפשר להשתמש במעות האלו, הם יוכלו לים המלך להתקלקל שם, ולא מועלים, אין מילה בכספים האלו, כי בסופו של דבר הם לא יצאו להקדש, כאילו הם רק שמו אותם בצד, אבל לא השתמשו בהם בכלל. והשאר יביאו חציו עולה וחציו שלמים ומועלים. השאר צריך לקנות מזה, חצי לעולה וחצי לשלמים, כאילו הדמי חטאת לא מועלים בהם, כי בסופו של דבר הם לא ישתמשו בהם לשום דבר. אז לכן זה לא מעילה אם הוא משתמש בהם. אבל הכסף שהוא ישתמש בשאר לחצי עולה, חצי שלמים ומועלים. אוקיי? הסיבה עם החטאת, אם זכור לי נכון, כי אי אפשר להקריב חטאת עם ה... שנייה, למה היה חטאת ככה? כי... הסיבה מיוחדת, טוב. שבת. אני חושבת שפשוט אי אפשר להביא חצת של מישהו אחר. ולכן עיבו בים המלך. אוקיי, אני כבר לא זוכר מה בדיוק המיוחד עם החטאת. אוקיי. עכשיו, זה ממשיך ככה. סבולה ומועלים. מועלים בכולן. אוקיי, אם... עכשיו החטא נזירותי ומת. אז אם... עכשיו, אם כל המאות היו ביחד, אז מה אנחנו אומרים? מועלים בכולם והם מועלים במקצתן. מה קורה? אם כל הכספים הם ביחד, ואנחנו לא יודעים מה לחטאת ומה לעולה ושלמים, אז עכשיו, בגלל שיש חשש שאולי יש את הכספי חטאת בפנים, אז אם הוא לוקח חלק, נכון? אז מועלים רק אם הוא מועל בכל הכספים, רק אם הוא לוקח את כל הכספים. והם מועלים במקצתן, שאולי בעצם היה על החטאת, והחטאת לא נמצא בפנים. כאילו, אולי הכסף שהוא לקח משם, אם הוא לקח מקצת, אולי זה היה מכספי חטאת ואין מעילה עליו. ולא אמר, אם מת יפלו לנדבה. מה כתוב כאן? מה קורה עם הדמי חטאת? יולכים לים המלח. ומה לא כתוב שם? שיפלו לנדבה. מה רואים מכאן? שבעצם, אם... למדנו לגבי החטאת, שאם ה... רק שנייה, אם ה... הוא טען, רב חיסדא, שהחטאת צריך להיות בנפרד, ממש בנפרד, נכון? כאילו, אם לא, אם אין החטאת בסוף, אז הכל לא לנדבה, נכון? אז גם כאן, הוא אומר, זה מאוד תלוי איפה דמי החטאת. הדמי חטאת נחשבים בנפרד, ואנחנו דנים בנזיר הזה כאילו יש דמי חטאת ויש דמי שלמים בעולה. והם בנפרד. אז אם כן, אם יש דרך להבחין ביניהם, אז מבחינים. אם אין דרך, אז אנחנו צריכים לדון בזה כאילו כאילו זה קורבן. לא, זה דווקא, אז לא אמר כאן אם מת יפלו לנדבה, ולכן למה לא יפלו לנדבה? כי זה תלוי, יפלו לנדבה רק אם זה כספי חטאת. אבל אם כולם ביחד, אבל לא יודעים להבחין במה כספי חטאת, במה כספי שלמים ועולה, אז לא אומרים שזה יפלו לנדבה. Okay, רב חיסדא אמר, מוטב לחמו של נזיר יורכב. כאן אנחנו דנים במשהו אחר. הנזיר היה מביא 20 מצות, כאילו חלק היו, היו שני סוגים שונים של לחמים שהוא מביא. אחד זה היה 10 מצות כאלו, ואחד זה היה wafers, לא יודעת, המילה בדיוק, שכחתי המילה בעברית, אבל זה, הוא היה סוג של דבר שעשוי עם קמח. אוקיי? Okay? אז אם הוא מביא שוב, הוא שם כסף בצד, אוקיי? הנזיר שם כסף כדי לקנות את הלחמים האלה. ואז יש לו כספים נוספים, אז יורכב כי אין לו מה לעשות עם זה. למה? אמר רבי יוסי ויעוק, בנעים שהוא אמר את זה, למה? להקריבו בפני עצמו אין אתה יכול, שאין לך לחם קרב לעצמו. כאילו אי אפשר להקריב את הלחמים האלה אלא רק עם השלמים, ועכשיו הוא כבר הקריב את השלמים עם הלחמים. ונשאר לחמים, כאילו נשאר לו תוספת. אז אי אפשר להקריב את זה בלי השלמים. להקריבו נזירות אחרת, אולי זה ילך למישהו אחר. אבל אין את זה יכול, שאין לך נזירות בה בלא לחם. כל נזיר כשהוא מחליט להיות נזיר, הוא כבר כאילו מבטיח שהוא יביא מכספי עצמו את הלחמי נזיר. ואם כן, אם הוא כבר אמר שאני אביא את זה, אז אין לו דרך... אין לו דרך לקחת את הכסף ממישהו אחר, כי הוא בעצמו צריך להקריב, להביא את הלחמים מהכסף של עצמו. לפום כן צריך למאמר, מותר לחמו של נזיר יורכב, ולכן אין לנו מה לעשות עם זה, אלא יורכב. סברין מאמר הוא לחמו, הוא מותר נכסיו. הם חשבו להגיד שכמו שיש ככה לגבי הלחם שלו, גם מותר נסחיו, הוא היה מביא נסחים יחד עם ה... עם הקורבנות שלו. אז אותו דבר, אם היה לו מותר, אותו דבר יקרה, יורכב. אמר רבי יוסי בר רבי בון, מותר נכסיו קודשי קודשים אינון, ויפלו לנדבה, בדיוק כמו, מה עוד קודשי קודשים שאמרנו ילך לנדבה? החטאת והאשם, כן? כל אלו יפלו לנדבה. אז גם ככה, בגלל שהנסחים הם קודשי קודשים, אז יפלו לנדבה. עכשיו, אומרים, על דעת רבי יוסי בר רבי בון, לפי הדעה שלו, יש שלושה אלו שדיברו על כך שהמותר קודשי קודשים הולכים לנדבה. שמואל, okay, כאן יש כל מיני בעיות בנוסח, אני אקרא את זה לפי הנוסח המתוקן, לפי הגרא. שמואל ורב חיסדא ורבי אלעזר, שלושתן אמרו דבר אחד. Okay, כולם הסכימו שקודשי קודשים יפלו לנדבה. רבי חייא אהד אמרן, זה מה שרק אמרנו. שמואל דאמר רבי יוסי עד דען התאמן, שמעת קל רבי יהודה שאיר לשמואל, okay, זה אמור להיות רבי יהודה. רבי יוסי אומר, עד שהגעתי לשם בבבל, אני שמעתי את הכל, ראינו את זה אתמול, של רבי יהודה שואל לשמואל, הפריש שקלו ומת, מה קורה? מישהו הפריש את השקל ומת, אמר, לא, יפלו לנדבה, למה זה קודשי קודשים? כי השקל הולך לקנות את הקורבנות, והקורבנות, הקורבן תמיד, והקורבנות האלו הם קודשי קודשים, ולכן אומרים שגם השקלים יש להם סטטוס של קודשי קודשים, אז מה רואים כאן? אם השקלים הפריש שקלו ומת, יפלו לנדבה, אז זה אומר, קודשי קודשים יפלו לנדבה. רבי אלעזר, דאיתמר, מותר עשירית העיפה שלו, רבי יוחנן אומר, יולכם לים המלך, רבי אלעזר אומר, יפלו לנדבה. זה גם מה שראינו אתמול, שמותר עשירית העיפה של הכהן גדול, שהוא היה מפריש כל יום עם הלחם תמיד. אם יש תוספת, לפי רבי יוחנן יולכם לים המלך, לפי רבי אלעזר יפלו לנדבה. אז כאן רואים שרבי אלעזר טען שקודשי קודשים, בגלל שזה הוקרב יחד עם ה... זה גם מוקטרת קליל, זה הכל עולה למעלה, לא אוכלים את זה. אז לכן זה נחשב קודשי קודשים, ולפי רבי אלעזר יפלו לנדבה. אז כאן ראינו שלוש גישות בעצם שאומרים שזה יפלו לנדבה. אוקיי, עכשיו עוברים נושא קצת, ומגיעים לכל מיני הלכות מאוד מעניינות לגבי צדקה. אוקיי? כספים ששמו בצד לצרכים מסוימים, מה הסטטוס שלהם באופן הלכתי? מה אם יש תוספת? מה אפשר לעשות עם הדברים האלה? כן, מאוד מעניין. מותר שבויים לשבויים. אם שמנו כסף בצד כדי לפדות שבויים ונשאר כסף, אז מה עושים עם שאר כספים? זה ילך בעתיד לפדות שבויים. מותר שבוי לאותו שבוי. מה אם אמרנו, כן, נשים כסף בצד להציל את גלעד שליט, כן? ונשאר כסף בקופה. אוקיי? כאילו נשאר כסף בסוף, אז מה עושים עם זה? זה הולך לאותו שבוי, הוא מקבל את הכסף ישירו. מותר עניים, כן, ומדברים שמה הוא יעשה עם הכסף, ברור, כן, שבוי, כשהוא חוזר הביתה הוא יצטרך כספים לכל מיני דברים. אני לא יודעת אם חשבו על זה, אבל אולי לתרפיה וכאלה, כן. באותם ימים לא היה כזה דבר, אבל... אוקיי. מותר עניים לעניים, אוקיי? אם יש כסף שנשאר מעניים, אז זה הולך לעניים. מותר אני לאותו אני, אוקיי? אם יש תוספת לאותו אני, שמנו כסף בצד לאני ספציפי, אז המותר הולך לאותו אני. מותר המתים למתים. אם שמנו כסף בצד לעזור לקבורת מתים עניים, אז המותר הולך לקבור עניים אחרים. מותר המת, מה אם ספציפי, פייסנו כסף למת ספציפי, ליורשיו. כי כאן יהיה מחלוקת. אז אומרים שהכסף שנשאר לקבור את העני הזה ילך ליורשים שלו. רבי מאיר אומר, מותר המת יהיה מונח עד שיבוא אליו. לא ברור מה לעשות עם זה, אם לתת את זה ליורשים או נראה עוד דעה, ובגלל הספק הוא אמר, נשאיר את זה עד שיבוא אליו. רבי נתן אומר, מותר המת בונים לו נפש על קברו. דווקא משתמשים בזה, מה זה נפש? זה סוג של מצבה. כי ראיתי בקורן כל מיני תמונות שדווקא דיברו על כך, זה לא מצבה כפי שאנחנו מכירים, אלא כמו שרואים לפעמים בקבר, ישן שיש כזה בניין קטן שבונים, וכזה דבר להנציח את המת. אז אומרים, אם כבר שמנו את זה לכבוד המת וכבר קברו אותו ונשאר כסף, אז נמדה מצבה, okay, או גדול או קטן, מה שנשאר כסף, לכבוד המת. אז השאלה, האם הכסף של המת, מאוד מעניין, האם זה הולך למת עצמו לכבודו, או האם זה הולך ליורשים שלו, כן? אז ורבי מאיר אומר, אני לא יודע, אז עדיף שלא ניתן את זה לאף אחד, שזה לדעתי תפיסה מעניינת, אולי קצת לא הכי, כאילו, אז בסוף אף אחד לא נהנה מזה, אבל בגלל הספק הוא לא רצה לתת את זה למישהו ספציפי. גבו לו בחזקת שאין לו, ונמצא שיש לו. Okay, מה אם גבו למת וחשבו שאין לו כסף? והתברר אחר כך שבאמת יש לו כסף. בוא נגיד מישהו שם כסף בצד במקרה שהוא ימות. והם כולם חשבו שהוא אני, אבל באמת היה לו כסף. אז רבי ירמיה סבר מימר מותר המת ליושב. אז הוא טוען, בסדר, אז ניתן את הכסף הזה ליושב. אמר לרב אידי דחוטרה, זה המקום שהוא בא משם, הגעת שמחה זה לא כוונון, אלא לי. כאילו, הם התכוונו ספציפי בשבילו, ובסופו של דבר זה היה בעצם טעות. כן, זה כמו שדיברנו על המותר שקל, כן, אם הוא שם שקל נוסף בצו, הוא לא היה חייב, אז איך אנחנו דנים בזה? הרי הוא שם את זה בטעות. אז גם כאן זה בטעות, אז אם זה בטעות, אז זה לא אמור ללכת אליו. אמר לי, אני לא אמרית, אני לא אמרית, את מנען לך, אנא לא אמרית, את מנען לך. הוא אומר לו, אני, זה מאוד מעניין, רבי יורי אמר את הניסוח ככה, הוא אמר, סבר ממר, אני חושב לומר ככה, שמותר מת ליושב, אבל הוא לא פסק ככה, הוא אמר, נראה לי ככה. אז הוא אומר לו, רב אידי אומר, כאילו, אתה לא צודק, וזה אמור להיות ההפך. אז הוא אומר, אני לא אמרית, אני לא אמרתי בתור פסק הלכה. את, כי אין לי ממש דרך להגיד מה נכון, מה לא נכון. את מנהל לך, אבל אתה אומר את הדברים כל כך באופן בטוח, אז מאיפה לך את מה שאמרת? וזה נסיין, כאילו, אין לו תשובה, הוא לא עונה לו. תני בשם רבי נתן. מותר המת יבנה לו נפש על קברו ויעשה לו זילוף על גבי מיטתו. הוא יבנה לו נפש, אוקיי, מצבה להנציח אותו, ויעשה לו זילוף של יין. הם היו מזלפים יין על גבי המיטה, או יש כאלה שומעים בפני המיטה, זה, הם היו משתמשים ביין כדי שיריח טוב. אוקיי, ברור שבמת, כן, יש ריחות לא טובות, אז הוא עושה את זה לריח טוב, אז הם משתמשים בזה לכל מיני צרכים של המת. תנה, אין פודים שבועי בשבועי, ואין גובים תלית בתלית. ואין ממחים ביד פרנסים לכך. כאן יש משהו מאוד מעניין, אני רוצה להרחיב טיפה בזה. אין פודים שבוע בשבוע. אם שמנו כסף בשבוע אחד, לא לוקחים את הכסף הזה ונותנים את זה לצרכי שבוע אחר. ואין גובים תלית בתלית. אם שמנו בגד לעני מסוים, אז לא מעבירים את זה לעני אחר. אבל בכל אופן, אחרי שכבר אומרים את זה, אומרים, אין ממחים ביד פרנסים לכך. אם יש הפרנסי הציבור שהם היו אחראים על אספת הכספים, אז אומרים שאין ממחים בידן. אם הם החליטו שהעני הזה צריך את זה יותר, או לעני הזה אין צורך והם מעבירים את הכספים למישהו אחר, אז אין ממחים בידן. מה זה אומר אין ממחים בידן? זה אומר עדיף לנו לעשות את זה, אבל אם עשו, אין בעיה, כאילו לא מפריעים להם בזה. וזו תפיסה מעניינת, כאילו מה קורה אם יש כסף לצדקה ומי יכול להחליט מה לעשות עם זה. כאילו אם כבר החליטו שזה יהיה למישהו ספציפי, אבל אז רואים צורך למישהו אחר, האם יש להם את האחריות להביא את זה למישהו אחר. Okay, כאן יש תשובה מעניינת של הרב משה פיינשטיין, אני לא אכנס לכל הפרטים, אבל השאלה מעניינת, שואלים אותו okay, בשנת תפשין, okay, שזה היה בתוך המלחמה, שואלים אותו בתוך השואה, בדבר הבגדים שנקבצו על ידי אגודת ישראל, עבור בני תורה, פליטי פולין, שכעת אי אפשר לשחם עליהם מפאת המלחמה. אוקיי, עשבו בגדים בשביל העניים האלו, ועכשיו הם לא יכולים לשלוח אותם. אז אם משאים לשנות לעניים אחרים, אוקיי, אם אנחנו יכולים, זה כבר מיועד לעניים האלו, האם אנחנו יכולים לשלוח את זה לעניים אחרים? ואם משאים למחרם, הוא לשלוח המאות. ואולי עדיף למכור אותם ואז לשלוח את המאות לאותם אנשים. זו שאלה מאוד מעניינת, אוקיי? יש כל מיני דיונים בתוך זה, אולי אפשר לשלוח אותם לארץ ישראל, כי עניי ארץ ישראל קודמים לכל, אז אולי דווקא זה עדיף. עם מוכרים, יש כל מיני תרחות במחירה, הוא טוען שהיה שטנז, והיו צריכים להציע את השטנז, ויש כל מיני הוצאות שלא שווה למכור אותם ולשלוח את הכספים. אז יש דיון מאוד מעניין.
אבל
למה
לא רואים את זה כמו
השבועים?
הרי זה לא
עניין
ספציפי.
אבל זה עניין ספציפי.
אבל כתוב פה,
מותר שבועים. יפה. אז הם מבינים את זה שאם אספו את הכספים לצורך פדיון שבועים באופן כללי, לא לחמישה שבועים. הכוונה בשבועים, אוקיי, כך מפרשים את זה, זה לא שהיה בראש שבוע זה, זה וזה וזה, אלא היה קופה לשבועים באופן כללי, כמו שיש קופות לעניים. מה?
אז למה עניים פולין?
אז עניים זה אותו דבר. אם זה לעניים בעיר ספציפי, בפולין, עשו את זה לצורך מסוים.
אז זה לא שבועים.
אז זה כמו, נכון, זה לא עניים, זה עני. אוקיי? יש איזה סטטוס. אז חשבתי עלייך, נעמי. אם את עושה כסף למשנה לחם, אז משנה לחם זה מיועד לאנשי רעננה ספציפי. אנשים נותנים כסף לאנשי רעננה. אז מה קורה אם יש צורך יותר גדול? אם את כאחראית על משנה לחם יכולה להחליט שיש צורך יותר חשוב לעניים אחרים, בעיר אחר, ויש, האם את יכולה להחליט להפוך את הכספים האלה, או האם הכספים האלה מיועדים לאנשי רננה, ואי אפשר לעשות עם זה שום דבר אחר. אז שאלות מאוד מעניינות עולות מכאן, וגם שוב הניסוח, אם הם מכים ביד פרנסים לכך, מצד אחד אנחנו סומכים על הפרנסים, שהם יכולים להחליט, מצד שני זה בתור בדיעבד. כאילו, אם הם עשו את זה, לא ממכים בידם, אבל לא ברור שמלכתחילה הם יכולים לעשות כזה גם. אוקיי, תני רשב"ג אומר, אין עושים נפשות...
אבל זה גם נכון שהם יגידו את זה, כי מה שאני רואה, למשל, אני רואה את התמונה הרבה יותר רחבה, מאשר מי שתורם.
בדיוק.
אז לכן אין סיבה למחות, למרות שזה לא כל כך אתי.
נכון, בדיוק. זה מה שמעניין בזה. וזה הסיבה, בדיוק מה שאת אומרת, בגלל שהפרנסים רואים מה שהתורמים לא. מאוד יפה. תני רשב"ג אומר, אין עושים נפשות, וגם לא רק זה, הם טוענים, שאנשים, ואני חושבת שזה גם נכון, מי שתורם כסף למשלחם, סומך עלייך, שאת יודעת מה לעשות עם הכסף. אז זה בעצם אותו רעיון, שבגלל הפרנסים הם מיועדים לכך שהם אמורים להיות אלו שיודעים יותר, והאנשים שתרמו את הכסף סומכים על הפרנסים. וזה בדיוק העניין. כי גם אנחנו מכירים גם שהרבה אנשים לא נותנים צדקה אם הם לא... מאמינים מספיק טוב ביכולת של אלו אנשים שאוספים את הכספים שהם יוכלו לעשות עם זה מה שרוצים. וזה באמת, כאילו יש הרבה מקרים שאנשים לקחו כסף לדברים מסוימים, וכן יש את המקומות שלקחו כסף להביא אוכל לעניים והשתמשו בכסף הזה לישיבות ודברים אחרים. אז זה באמת בעייתי. אבל בדרך כלל סומכים על הפרנסים שהם עושים את העבודה הנכונה וההחלטות נכונות. תני, רשב"ג אומר, אין עושים נפשות לצדיקים, דבריהן הן הן זיכרונם. זה מאוד מעניין, שלא עושים מצבות לצדיקים, למה? כי למה עושים מצבה? כדי להנציח את הבן אדם. עכשיו, הצדיקים מצניחים אותם בזה שהם, מה שהם אמרו, אנשים מצטטים אותם כל הזמן, וזה זיכרונם ולא הנפש. נפש זה המצבה. רבי יוחנה, אוקיי, וכאן אנחנו מדברים על כל מיני חשיבות שצריכים להגיד דבר בשם אמרו, וצריך להזכיר כל מיני דברים כאלה. רבי יוחנן, הווה מסמיך באזיל, הוא היה הולך ונסמך על הכתף של רבי חייא בר אבא. והיה רבי אליעזר חם אלי, רבי אליעזר היה רואה אותו, ומתמר לי, והיה מתחבא מקמא. אמר, הלם תרתי מילאיו. הדם בבלי אבי בי. הוא אמר שני דברים כאלה, רבי יוחנן אומר, הבבלי הזה שרואה אותי ומתחבא, הוא עושה. חדה, כאילו לא טוב. חדה זה לא שאלו בשלומי, הוא לא שאלו בשלומי. וחדה מתמר, הוא מתחבא גם. אמר לרבי יעקב בר אידי, כך נהגין על גבי הון. זה איך שהבבלים מתנהגים. למה? דזעירי לא שאלו בשלומי דרבה. דעינו נהגון. ומקיימינן ראוני נערים ונחבאו וישישים קמו עמדו. מה הם אומרים? שני דברים. דבר ראשון, זה לא מכובד בשאול בשלום הרב, רק אם הרב שואל בשלומו, אז אתה יכול. כאילו כנראה היה נהוג אחר בבבל ובארץ ישראל. רבי יוחנן אומר, איך הוא לא מתאים אותי לשלום? ומסבירים לו שבבבל הם מחכים שהרב אומר שלום ואז הוא עונה. זה דרך כבוד. אוקיי? רואים שדרך כבוד זה שונה במקומות אחרים. וגם יש פסוק שראוני נערים ונחבאו, כאילו הוא מקיים את הפסוק הזה שרואים אותו והוא מתחבא. אמר לו, מהו למעבר כמי דעדורי צלמי? הוא אומר בעצם, האם, אוקיי, אז הוא אומר, האם הוא היה עובר, האם מותר לו לעבור לפני פסח? ששמו אדורה, אוקיי? האם מותר לו? כי למה? כי בעצם זה שהוא עובר, אוקיי? זה כאילו שהוא נוהג כבוד בו. אוקיי? בזה שהוא עובר. אז אמר לי, כאילו זה שאלת רבי יעקב בר אידי לרבי יוחנן. האם מותר לעבור בצלם? האם זה שאני עובר זה כאילו שאני חולק לו כבוד? אז אמר לרבי יוחנן, מה התפלג ליקר? איזה כבוד אתה מראה לו בזה שאתה עובר? אדרבה. עבור כמוהי ושמי עינו, עבור לפניו ושמי את עיניו, אתה צריך דווקא לעבור ולזלזל בו. אמר לי, יאות רבי אליעזר עבד זה לא עבר כמך. אז עכשיו הוא אומר לו בדיוק מה שהוא רצה להגיד לו, שזה דווקא רבי אלעזר עשה נכון, זה שהוא עבר ולא, שהוא התחבא ולא עבר כנגדך, כי מי שעובר זה, אם הוא היה בעצם עובר בלי להגיד לך שלום, זה כמו כשאתה עובר בפסל, אם מי שעובר בפסל ולא אומר שלום לפסל, הוא בעצם מזלזל בכבודו. אז כנה לגבי, אם הוא היה עובר כמד רבי יוחנן, זה לא אומר לו שלום, כי לפי המנהג שלו היה אסור לו לומר שלום. אז אם הוא לא היה מתחבא, והוא היה ממש עובר עובר ולא אומר שלום, זה היה פשוט זוזו בכבודו. אז לכן הוא דווקא התחבד, הוא מסביר לו למה הוא עשה כך. עכשיו הוא ממשיך, וזו הסיבה שזה בסוגייתנו. רבי יוחנן ממשיך להגיד דברים לא טובים על רבי אליעזר, למרות שדווקא רבי אליעזר היה ידוע כאחד מהתלמידים העיקריים שלו, אז מעניין כאן שכאן הוא מזלזל בו. ועוד עביד היי בבלי, אוקיי, ממש מנהג לו, כאילו הוא מתייחס אליו בחוסר כבוד. זה לא אמר שמעת משמי, אוקיי, הוא לא אמר דברים בשמי. נכנסו לפניו רבי עמי ורבי אסי, אמרו לו, רבי, כך היה מעשה בבית הכנסת של תרסיים, בנגר שיש בראשו גלוסטרה. Okay, היה מקרה עם נגר שיש בו של גלוסטרה, אתם זוכרים את זה, זה היה מה שמכניסים כדי לנעול את הדלת, או בולט, שהיה ראש גדול בצד אחד, והיו רוצים לכתוש את השום עם זה, okay? בגלל שיש בזה צורה שבעצם עוזר לדבר הזה. Okay? ואם זה כלי, מה העניין כאן? אם זה כלי שאפשר להשתמש בו לכתוש את השום, אז זה כלי, וזה לא מוקצה שאין בזה שימוש בכלל. ואם ככה, כאילו זה לא חלק מהבניין, כאילו אם זה רק, למדנו את זה במסכת שבת, אז אם יש בזה שימוש, אז זה נחשב כלי ואפשר לטלטל את זה בשבת. אז אומרים, בנגר שיש פה גלוסטרה שנחלקו רבי אליעזר ורבי יוסי, עד שקראו ספר תורה בחמתן, הם כל כך חלקו על זה, האם זה נחשב כלי, האם זה לא נחשב כלי, עד שקראו ספר תורה עם הכעס שלהם. קראו סקדתך? מה, הם ממש החליטו לקרוא ספר תורה? איך יכול להיות? אלא שנקרא ספר תורה. כאילו כולם, שניהם התווכחו, ומהוויכוח נקרא ספר תורה. אוקיי? לא שהם התכוונו לכך. והיה שם זקן אחד, רבי יוסי בן קימסה שמו, ואמר, תמיהני, אם לא היה בית הכנסת, זה בית עבודה זרה. אוקיי? כאילו זה כאילו המקום הזה הפך לבית עבודה זרה, ששם אנחנו מתווכחים כל כך רצינות הוא אומר בעצם המקום הזה מיועד להיות מקום שיהפוך לעבודה זרה. לפי מה שכתוב בשטנשטיין כאן, כתוב שבאמת המקום הזה הפך להיות בית עבודה זרה בסוף. אוקיי? אני לא קראתי את כל ההערה שם, אבל מעניין. אוקיי, עכשיו מדברים על מידת הכעס כאן. כאילו מידת הכעס כל כך גרוע שזה אמור להביא לעבודה זרה. בחזר ואמר, הקדם מחברי, אוקיי? אז הוא חזר רבי יוחנן ואומר להם, כאילו מה שקרה כאן, זה קרה בגלל שהם חברים. אבל רבי אליעזר הוא התלמיד שלי, ולכן הוא לא יכול להתחיל להתווכח איתי בצורה כזאת. אוקיי. נכנס לפניו רבי יעקב בר אידי, אמר לי, כתיב, כאשר ציווה השם את משה עבדו, כן ציווה משה את יהושע. וכי כל דיבור ודיבור שהיה יהושע יושב ודרש היה אומר, כך אמר משה, אלא יהושע יושב ודרש ויודעין הכל שהתורה של משה. אף אתה אליעזר יושב ודרש, והכל יודעים שהתורה של חי. אוקיי, אז הוא אומר בעצם, כך תורם רבי יעקב בר אידי, עוד תלמיד של רבי יוחנן, שבעצם, מה משנה לך אם הוא אומר דברים בשמך? כולם יודעים שהוא התלמיד שלך, וכולם יודעים שמה שהוא אומר, זה ברור שזה יצא מפיך. כמו שמשה וישוע, ישוע לא אמר כל דבר שהוא אמר, יצא מפי משה, למדתי מפי משה. כאילו זה, אין צורך להגיד את זה. אז כנה לגבי אליעזר. אני רוצה אליעזר, יושב את הראשון, אוקיי. אמר להם, מפני מה אין אתם יודעים לרצות כבן אידי חברנו? אוקיי? ואז הוא אומר, למה אתם לא יודעים להיות כמו רבי בן אידי, כן, כי רב אסי ורב אסי ורב עמי ניסו גם להסביר לו. אז הוא אומר, רב בן אידי הוא הזה שבאמת הצליח להסביר לי. אוקיי, עכשיו שואלים שאלה גם מאוד מעניינת. ורבי יוחנן, מהי כולי היי, דבאי דמיימר, נשמעת משמי. כאילו, למה הוא עשה מכזה עניין? כן, אנחנו הרבה פעמים רואים אנשים שמאוד מקפידים על כבודם. ואומרים, כן, חושבים, למה אתם מקפידים כל כך על הכבוד? דאף דוד ביקש עלי רחמים, שנאמר, אגורה באוהלך העולמים, אחסה בסתר כנפיך הסלע. וכי עלתה על דעתו של דוד שיהיה חי וקיים לעולמים, כאילו מה זה אומר אגורה באוהלך העולמים? אני אחיה עולמים, כן, לעד עולמי העולמים. מה הכוונה שלו? אלא כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אז כשיהיו דבריי נאמרים בבתי כנסיות ובמרתי מדרשות. אוקיי, הוא אומר, אני רוצה שתזכו אותי, שבעצם יגידו את הדברים שלי אחרי מותי. וכך זה יהיה נחשב כאילו אני גר באוהלך העולמים. שמעו, וכך בעצם מסבירים לפי רבי יוחנן. כאילו הוא רצה ש... רק שנייה. אוקיי, כאן הם מסבירים, לפני שנגיע לזה. אוקיי, אז מה אומרים כאן? יבוא הסבר עכשיו. שמעון בן עזיר בשם רבי יצחק אמר, כל תמי חכם שומרים דבר הלכה מפיו בעולם הזה, שפתיו רוחשות עמו בקבר, שנאמר, בחיכך כיין הטוב. מה קורה כפי יין טוב? דובב שפתי ישנים. מה קומר של אבנים זה? כיוון שמניח אדם אצבעו עליו מיד דובב, זה מתחיל להיות תוסס. אז אף ספטותיהם של צדיקים, כיוון שומרים דבר הלכה מפיהם של צדיקים, ספטותיהם רוחשות עמהם בקבר. מה הנאה לו? בר נזיר אמר, כהדין דשתי קונדיטון. רבי יצחק אמר, כהדין דשתי חמיר עתיק. אף אגב דשתי לטעמה בפומה. אז נותנים שני הסברים. אחד הם אומרים שבעצם מה ההנאה שהוא מקבל? אז אחד אומר שזה כמו מי ששותה יין קונדיטין, שזה יין מיוחד. ואחד אומר שזה כאילו הוא שותה יין ישן, שמיים יין ישן, הטעם נשאר בפיו הרבה זמן. אז אומרים שבעצם הטעם יישאר בפיו הרבה זמן. עכשיו, אז בעצם היה לנו עד עכשיו, שאלו למה רבי יוחנן נקפיד עד כדי כך, ואז עונים בעצם כמו דוד המלך רצה שהוא שיער לעולמים, ורואים כאן שמי שאומרים את דבריו בקבר אפילו, הוא מרגיש את זה, ולכן כך רצה רבי יוחנן. רב גידל אמר, האומר שמועה בשם אומרה, יראה בעל שמועה, כאילו עומד לנגדו. כן, מי שאומר משהו, כן, אני חשבתי על הרב סולובייצ'יק, שבאחד מספריו מתאר איך שכשהוא לומד, הוא רואה את הרמב״ם נגדו, והוא רואה את כל החכמים ממש, כאילו לומדים סביבו, מתאר את זה, וזה דווקא בא מכאן. אוקיי, אז מי שאומר שמועה בשם אומרה, הוא רואה את זה כאילו הוא עומד לנגדו, שנאמר, אך בצלם יתלך איש, כתיב רב אדם יקרא איש חסדו, זה שר כל אדם, אוקיי? ואיש אמונים מי ימצא, זה רבי זרע, דאם רבי זרע, לתנן צריכים לתנן צריכים חששים לשמת את רב ששת, שלא צריך לדגדג כל כך בדברי רב ששת בשם רבותיו, דהו גברה מפתחה, הוא היה עיוור, והוא לא ראה את רבותיו, אוקיי? ולכן, כנראה, היה לרב ששת קצת בעיה, בגלל שהוא לא היה יכול לראות אותם, זה מעניין דווקא, כי הכל זה בדמיון, כן? אז אומרים, בגלל שהוא לא היה עיוור, הוא לא היה יכול לראות את כולם מסביבו. אמר רב זרע לרבי אסי, חכים רבי לבר פתיה, דעת אמר, אוקיי?
אם הוא היה עיוור מלידה, אז איך הוא יכול לדמיין
משהו? נכון, אולי אפשר להגיד את זה ככה, שאין לו דרך אפילו נכון, יפה, אוקיי. חכים רבי לבר פתיה. אז הוא אומר, הוא אומר לרבי אסי, האם אתה הכרת את בר פתיה? דעת אמר שמעת משמי? כאילו, איך אתה יכול לצטג מישהו שאפילו לא ראית? אוקיי, ואז הוא אומר לו, אמר לי רב אדבר אבא, אמר משמי, אין דורש, אמרה משמי. הוא אומר, רבי אדבר אבא אמר את זה משמו, ולכן אני יכול לצטט את זה משמו, למרות שלא שמעתי את זה אישיות. אין דורש אין בו ליצנים כדורש של דוד. Okay, עכשיו מדברים דווקא על אלו שקלי הדעת שהיו בדורש של דוד. מה היו פרוצי הדורסים? Okay, וזה קשור למה שדוד אמר קודם. מה הם היו עושים? היו הולכים את החלונותיו של דוד. אומרים לו, דוד, דוד, מתי ימנה בית המקדש? מתי בית השם נלך? כן, מה הבעיה כאן? דוד יודע כבר שהוא לא יבנה את בית המקדש, אז הוא ימות כשימנה בית המקדש. אז זה כאילו הם רוצים שהוא כבר ימות, ולא, כדי שנוכל לבנות בית המקדש. אז אלו היו ממש לצני הדור. והיה דוד אומר, אף פי שמתכוונים להכיסני, יבוא עליי, אם לא הייתי, יבוא עליי. אם לא הייתי שמח בדבריהם, דכתיב שמחתי ואומרים לי בית השם נלך. כאילו למרות כך, שהם באו להכיסני, הוא עדיין שמח בזה. כי הוא גם רצה ש... ש... שבית המקדש ייבנה, והוא חשב, אולי כדאי שאני אמות מוקדם יותר. והיה, אבל אז כתוב, היה כי ימלאו ימיך ושכבת את אבותיך. אמר לו הקדוש ברוך הוא לדוד, ימים שלמים אני מונה לך. כן? והיה כי ימלאו ימיך, ימלאו ימיך שאתה תמות בזמן, ולא תמות לפני הזמן. ולא ימים חסרים. כלום שלמה בנך יבנה בית המקדש, אלא להקריב קורבנות. כאילו אתה חושב שבית המקדש זה הדבר הכי חשוב, זה משפט מאוד מעניין. ציבור חביב, לא, מקריב קורבנות ציבור. חביב עליי צדקה ומשפט שאתה עושה יותר מן הקורבן. שנאמר, עשה צדקה ומשפט, נבחר להשם מזבח. אוקיי? אז הוא אומר מאוד יפה, שבעצם עדיף צדקה ומשפט מאשר מזבח. אנחנו רואים את זה גם בכל הנבואות, שהיה הרבה שוחד בבית המקדש, והרבה אכתב אשוב, ואכתב אשוב, וכל מיני דברים לא טובים. אז הוא אומר, אתה חושב שזה כל כך חשוב, מה שאתה עושה בחיים שלך, יותר חשוב מבניין בית המקדש. מאוד יפה. אוקיי. כן.
רגע, מי קדם? משלי או דוד? הנביאים האלה הם באו אחרי.
מה?
הנביאים, כל הנביאים, כי זה ציטוט ממשלי. לא, הם אומרים שדוד אמר את זה, אבל זה בסוף כתוב במשלי.
נכון, נכון. במשלי מיוחס לשלמה המלך בכלל. אבל כן, אבל זה מעיד, זה כמו שלפני מתן תורה, כאילו היו רעיונות של תורה, כאילו הרעיון של צדקה ומשפט היה לפני. אוקיי, הדיון במשנה הבאה, אוקיי, הדיון הלך מצפים שתלים, סיימנו בפרק שני, מתחילים בפרק שלישי, ששם מתחילים עם כל הזמנים שתמו את הלשכה והתאריכים ומתי, ומה החשיבות של תאריכים אלו, ויש מחלוקות, תנאים, איזה מחלוקת הם גם תנאים וגם מוראים בדיוק באיזה תאריכים הם, התאריך המדויק. אוקיי.